Suma bifachim aduya imhasiri yamashot la'amba nechama ulbana iyaduya ufminim shekoch esedem la'ata ולבי ירחנה ולהגישנה כגם של עדנתיה ולבי ירחנה ולהגישנה כגם של עדנתיה תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה אילם גורו רק נמדה לקם לבית הימי
ואותי עושים מפתחי בבודה בדמה ובסנגה תביא הם את זכותם של טובי מעשר יחילי בבודה בדמה ובסנגה תביא מזכותם של טובי מעשי לכלי להרמה למען כל הבריאה בורי עתי ישים מבטחי בבודה בדמה ובסנגה תביא מזכותם של טובי מעשי
אז אני אפתח בסיפור על ישוע. יש סיפור שהוא נכנס לכפר וניגש אליו אדם עיוור ששמע שהוא עושה נפלאות ועושה מעשי ניסים. והוא ניגש אליו ומבקש שירפא לו את העיניים. ומה שישוע עשה, הוא ניגש אליו, לקח אותו ביד, והוא אמר בוא איתי. והוציא אותו הרחק מחוץ לכפר. וכמה מהתלמידים שלו התלוו לטיול. ואז הוא אמר, רד על ברכך. וכמו שזה מתואר, ישו ירק על ידיו, שפשף אותם זו בזו, והניח אותם על עיניו של האיש. ואז הוא אמר לו, עכשיו קח את העיניים. הוא שאל אותו, האם אתה יכול לראות? והוא אמר, אני רואה דברים מוזרים, אני רואה דברים כמו עצים, אבל זזים. אז ישו אומר לו, אלה אנשים, אבל נראה שאתה צריך עוד טיפול. ואז הוא חוזר על הטיפול ומשפשף עוד קצת את העיניים שלו. והאיש פותח את עיניו ורואה הכל באופן מושלם. ואנחנו יכולים רק לתאר לעצמנו איך הוא הרגיש. והוא מאושר והוא קורע ברך בפני ישוע ואומר, איך אני יכול לגמול לך? אני עושה הכל, איך אני יכול לגמול לך? והוא אומר לו שני דברים. קודם כל הוא אומר לו, אל תמהר לחזור לכפר, תישאר קצת מרחוק, עד שאני אספיק להתרחק. ודבר שני, אל תספר לאף אחד שאני עשיתי את זה. אז זה סיפור על נתינה שלו על מנת לקבל תהילה או תגמול ארצי כלשהו. אדם שמבין נתינה. ושהשתחרר משמונה מחשבות ארציות, שהוא לא עושה דברים כדי לזכות באיזה גמול אישי, או לתחזוק האגו, או מוניטין, או משהו כזה. וחלק מאוד גדול של הנתינה בעולם, הנתינה הקדושה שיש בעולם שלנו, הוא אנונימי, אנחנו אפילו לא יודעים. זאת הנתינה הגבוהה ביותר. גם בבודיזם היא מתוארת ככה, גם ביהדות היא מתוארת ככה, גם בנצרות היא מתוארת ככה. הרמב״ם מנה את זה בתור השיא של הנתינה. וזה קורה בלי סוף בעולמנו, אנחנו רק לא שמים לב. יש המון קדושה בעולמנו. וזה קורה בלי סוף כאן, ואני יודעת שאתם עושים חלק גדול מהנתינה שלכם ככה, כולכם. ואותי זה מאוד מאוד מרגש. אני באה ואני רואה שהקירות בנויים והצבעים עשויים, ואין שם ותווית עם מצווה איזה סנטימטר, והרבה פעמים באים למוסדות, לבתי כנסת, זה תרם זה, זה תרם זה. זאת גם נתינה, אבל זה לא דומה לנתינה שבה אדם פשוט נותן כי הוא נותן. נותן מהחיים שלו בצורה קדושה, כדי לאפשר קדושה אחרת. אז אני רוצה שוב לנצל את ההזדמנות להודות לכל אחד מכם. למי שמבשל, למי שצובע, למי שקונה, מי שמסיע, למי שסוחב. אתם נותנים באין ספור צורות. והרבה מזה שלא על מנת לקבל פרס, ושלא על מנת לקבל הערכה או תגמול אישי או שום דבר מעין זה, ואתם מקרבים הרבה מזמנכם ומכספכם. ואנחנו, אריה ואני, מאוד 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 מוקירים אתכם ומודים לכם על הנתינה הגדולה שלכם. ולא תמיד יש תווית לדברים, אבל אנחנו יודעים מי אתם. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לכולכם. אם נחזור קצת, דיברנו ביום הראשון על החשיבות של מציאת מורה. דיברנו על החשיבות של מציאת מאסטר, לא סתם מורה, אלא מאסטר במה שהוא מלמד. אמרנו שכשנמצאים על יד מאסטר כזה, יש העברה שהיא נעשית בשקט, לא מילולית, ושהיא לא ניתנת להעברה. מילולית, וזה אפילו בדברים ארציים כמו נגינה, דיברנו על הדוגמה של רואים את היחס של המורה לכלי, איך הוא יושב, איך הוא מחזיק את הגוף, איך הוא מחזיק את הכלי, איך הוא... דברים שלא ניתן בכלל לרשום אותם, דברים שאי אפשר לתאר בספרים ובאינטרנט. ואמרנו שכל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו האומץ למצוא את המורה הטוב ביותר שיש, ולא להתבייש לפנות אליהם ולהפציר בהם שיהיו מורים וללמוד מהם. ואחר כך דיברנו על ריקות, ואמרנו שכל הדברים שאנחנו רואים סביבנו הם לא כפי שהם מופיעים, הם לא כפי שהם נראים לנו. שאם אני מסתכלת למטה, זה לא רגליים שאני רואה, לא באופן שאני חושבת שאני רואה רגליים, שאני מסתכלת על השרפרף, השרפרף הזה לא קיים פה באופן שנראה שהוא קיים, הדפים האלה לא קיימים כפי שהם נראים שהם קיימים, ושכל הדברים האלה הם למעשה תמונות שמיוצרות על ידי התודעה שלי, וכל מה שאני רואה הוא כזה, וכל מה שכל אחד מכם רואה הוא כזה, תמונות שמיוצרות על ידי התודעה שלנו, ותו לא. וכשאני למשל חשה את הדפים האלה ביד שלי, אני לא חשה דפים, הידיים שלי לא חשות דפים או ספר. הן לא יכולות לחוש דפים או ספר. יש פה אוסף של נתונים גולמיים, יש אטומים שמאורגנים בצורות מסוימות, מולקולות שמאורגנות בצורות מסוימות. ויש תחושה מסוימת כשאני נוגעת באוסף הזה של המולקולות. והמידע הזה משודר למוח שלי, והתודעה שלי מייצרת מזה דפים. ואז דיברנו על המקור לתמונות האלה, מאיפה באות התמונות האלה. ולמעשה המוח שלי נאלץ לחוש דפים. בגלל הזרעים בתודעה שלי. וקראנו להם רישומים גם. ואמרנו שכל הרישומים האלה והזרעים האלה נרשמו בתודעה בעבר, על ידי מעשי העבר שלי. והתודעה שלי נושאת את הזרעים האלה מקדמת דנה, מזמן ללא ראשית. כל מה שעשיתי, אמרתי, חשבתי, השאיר את רישומו בתודעה שלי, וכל זה ניסה כל הזמן עם זרם התודעה שלי, עובר מרגע לרגע יחד איתי. ובעצם זה משני, האוסף הזה של זרעים שעובר איתי מרגע לרגע. זה משני בעצם. ובגדול אפשר לחלק את הזרעים האלה לשני סוגים. כאלה שנשתלו שם כשניסיתי להיות טובה עם מישהו, וכאלה שנשתלו שם כשניסיתי להרע למישהו. וזאת הסיבה שכל דת ראויה לשמה מפצירה בנו להיות טובים, מלמדת חוקי מוסר. כי כשאנחנו טובים לזולת, אנחנו שותלים זרעים שמאפשרים לנו למשל לזהות את זה כדלפים. אם הזרעים עוד יותר טובים, אז אני אזהה את זה כדפים שכתובה בהם חוכמה. אז זאת אומרת שכל מה שאני רואה הוא תמונות, אבל התמונות הן לא אקראיות. הן לחלוטין לא אקראיות. הן נקבעו על ידי הזרעים. ב-100% על ידי הזרעים ועל ידי התוכן של הזרעים האלה. וככה כל עולמי וגופי והתודעה שלי, כל אלה נקבעים ב-100% לחלוטין על ידי הזרעים האלה, הרשומים האלה שמפשילים ומייצרים תמונות, ואותם אני משליחה על משהו שמצידו הוא סתם אוסף ניטרלי של נתונים גולמיים. ואם זה נכון, אם כל מה שאנחנו אומרים זה נכון, אז בכל פעם שאני מצליחה לפתח מיומנות או שליטה במשהו שאני מנסה ללמוד, אין לזה קשר ללימוד עצמו. יש אנשים שהולכים ללמוד פסנתר ומצליחים יפה והופכים לנגנים מעולים, ויש כאלה שלא. יש כאלה שהולכים ללמוד יוגה ושוברים משהו או קורית להם איזה תאונה, ויש כאלה שהולכים לעשות יוגה והם מאוד מצליחים והם בריאים וגמישים וחזקים וכך הלאה. יש הרבה אנשים שמנסים לקרוא את ספרות החוכמה ולא מסתדרים, לא מבינים מה כתוב שם. ולמעשה רק בודדים ממש מבינים מה כתוב שם. מה שמעיד שהידע לא נמצא בתוך הספר. מה שמעיד שהיוגה או התרגול או הלימוד הנגינה לא מצידם משיגים את התוצאות שהם משיגים. ואם קודם דיברנו על הצורך במורה, אותם הנימוקים גם מעידים שזה לא המורה שבזכותו אנחנו מצליחים בלימוד. אם אני מצליחה ללמוד משהו, זה בגלל שמפשיל זרע, שמביא לתמונה או מביא להשלכה, שבהם אני תופסת את עצמי מצליחה במשהו, מצליחה לקלוט משהו, מצליחה ללמוד משהו. והמורה לא יכול לעשות את זה בשבילי. זה צריך להפשיל אצלי כדי שאני תפוס את עצמי מצליחה במשהו. וזה בא אך ורק מכמה טובה הייתי בעבר עם אחרים. אם עזרתי לאחרים בעבר לתפוס משהו, להבין משהו, הזרעים האלה יפשילו ואני אתפוס את עצמי מבינה. ואם ככה אמרנו, מכיוון שזה ככה, אז הדבר ההגיוני ביותר בשבילנו לנסות וללמוד על הצד הטוב ביותר, זה איך לשרת אחרים, איך לעזור לאחרים. כי זה מה שיזרע את הרשומים. שיגרמו לכל מה שאני רוצה. וזה הדבר החשוב ביותר ללמוד, וזאת ההחלטה הנבונה ביותר מצידנו, לאן להקדיש את הזמן שלנו, זה ללמוד איך לשרת אחרים. ואם אנחנו לומדים לעשות את זה היטב, אנחנו יכולים להשיג שליטה בכל דבר שנבחר, בכל לימוד שנבחר. אם נצליחים להשיג שליטה בדרגת רב אומן, בשירות אחרים, כל הדברים שאנחנו מנסים להשיג יבואו מעצמם, באופן אוטומטי. ולכן מה שהתבקש, שאנחנו צריכים למצוא מורה שיכול ללמד אותנו את המפתח ואת המקור לכל עושר שיש, עושר באלף, גם בעין אבל באלף, המקור לכל למידה, המקור לכל הצלחה, והמקור הזה זה איך לשרת אחרים. ואז אמרנו, כשאתם מחפשים מורה, אז לא לחפש, אני רוצה למצוא מורה למדיטציה, או אני רוצה למצוא מורה לבודיזם, או אני רוצה למצוא מורה לספרות, או מה שזה לא יהיה. אלא הדבר הנבון ביותר זה למצוא מורה שילמד אותי איך אני יכולה לשרת אנשים ברמה הגבוהה ביותר שאני יכולה. מורה שמבין מניין באים הדברים, מבין את מקור הדברים, ולכן הוא ינווט אותי ויכוון אותי לשתול את הזרעים הנכונים. מורה שהוא רב אומן בהבנה הזאת. אז ריקות אומרת שהדברים הם לא כפי שאנחנו חושבים שהם, שיוגה או תרגול אחר לא מתפקדים כפי שאנחנו חושבים לתת לנו בריאות, שדלק לא מניע את המכונית כפי שאנחנו חושבים, שלאוכל שאנחנו אוכלים אין את הכוח להביא לנו חוזק, מכיוון שכל הדברים באים כתוצאה מהפשלה של רשומים, ואלה באים מהאופן שבו התייחסנו לאחרים בעבר. ואנחנו יכולים להוכיח את זה בקלות. יש אנשים שאוכלים את האוכל המשובח ביותר ונחנקים. זה מוכיח שחוזק לא בא מהאוכל. כאילו האוכל היה מצד עצמו מבריא אותנו ומחזק אותנו, אז זה לא יכול היה לקרות. אז זה לא באוכל. זה פעולות העבר שלנו שמאלצות אותנו, כופות עלינו, לראות באוכל דבר שמזין או לראות באוכל דבר שחונק אותנו. ואז עברנו לדבר על התכונות של המורה. תכונות של מורה טוב, של מורה אומן. אז אתם הייתם אמורים למלא תכונות שאתם רואים בבירור, וכאלה שאתם או לא רואים בכלל, או רואים את ההפך, או שאולי רואים אבל בצורה חלשה, ואולי אתם רוצים לראות אותם בצורה יותר חזקה. והתרגיל הזה הוא מאוד חשוב לצורך השיעור הזה, כי בשיעור הזה אנחנו הולכים לדבר על איך מוצאים מורה שהוא מושלם, שהוא פרפקט בשבילי, שהוא שידוך מן השמיים בשבילי, שהוא מושלם בכל המעלות. איך אני יכולה למצוא מורה שיש לו את כל המעלות ברשימה שלי ושאין לו אף אחת מן המגרעות ברשימה שלי. ועכשיו אנחנו מתחיל לקשר את הקטעים השונים בשיעורים האלה. אז הדבר הראשון להבין זה שאם אני רואה מעלה אצל מישהו, אם אני רואה תכונה טובה אצל מישהו, מורה או לא מורה, לא חשוב, זה הכל שיקוף של התודעה שלי. זה בא מהתודעה שלי. אם יש לי את התכונה הזאת, אם יש לי את הזר על התכונה הזאת, אני אתחיל לראות אותה במורה שלי. אני אראה אותה במורה שלי. המורה משקף אותי. אם אני רואה תכונה אצל המורה, היא שיקוף של תכונה כזאת אצלי. זה נכון לגבי המורה, זה נכון לגבי כל אדם. כל פעם שאתם פוגשים תכונה נפלאה אצל אדם כלשהו, אתם יכולים לתפוח לעצמכם על השכם. זאת אומרת שיש לכם את הזר לראות את התכונה הזאת, זה אומר שזה אתם. גם ההפך נכון. כל פעם שאנחנו רואים חולשה אצל מישהו, או מגרעת אצל מישהו, או חוסר שלמות אצל מישהו, זה גם שיקוף של המיינד שלנו. זה אומר שיש לי את הזר הזה בתודעה שלי, של אי שלמות אצלי, ואני משליחה אותה על מישהו אחר. ואני רואה אותה אצל מישהו אחר. זה אומר שאם יש למישהו חיסרון או מגרעת מסוימת, או נקודת תורפה מסוימת, זה חיסרון או מגרעת או נקודת תורפה אצלי. אני לא יכולה אחרת לראות את זה אצל מישהו אחר. וזה תמיד היה ככה ותמיד יהיה ככה. בגלל הריקות. תמיד היה ככה, תמיד יהיה ככה. מעולם לא היה אחרת ולעולם לא יהיה אחרת. אז זה מאוד משמח לדעת שכל דבר טוב שאני רואה בחוץ הוא שיקוף של המיינד שלי. וזה מאוד מעציב לדעת שכל דבר רע שאני רואה בחוץ הוא גם שיקוף של המיינד שלי. הוא שיקוף של מי אני הייתי. הטוב הוא שיקוף של מי אני הייתי, וגם הרע הוא שיקוף של מי אני הייתי. אז כשאנחנו אומרים מי אני הייתי, אז זה טוב, כי זה אומר שעכשיו אני יכולה לשנות את זה. אז הלימוד עכשיו זה איך אני יכולה לשמור את התכונות הטובות שאני רואה במורה, ולהמשיך לראות אותם שמה, ואולי עוד להמשיך להצים אותם שמה, ואיך אני יכולה לעצור או לחסל את כל הדברים הרעים שאני רואה. נתחיל מהדברים הטובים, אוקיי? למקרה שנאלץ להפסיק את השיעור באמצע. נגמור עם הדברים הטובים. אז אני לא מתיימרת לראות את חיי העבר, לא שלי ולא שלכם, במישרין. אבל מעצם העובדה שאתם כאן, אני יכולה להגיד בוודאות, שלפני שהגעתם לכאן, היה שם מישהו קדוש מאוד, שבילה את כל חייו בלימוד ובעשייה טוב לזולת, ועל ערש הדווי שלו, הוא עשה תפילה גדולה להביא ברכה לאנשים, להיוולד שוב באופן שהוא יכול להביא ברכה לאנשים, ולמצוא מורים טובים. וזה הייתם אתם. זה הייתם אתם. כי אחרת אי אפשר להסביר למה אתם כאן. אז איך קוראים לזה? זה ג'פק צמא. זה לא נונסון צמא, זה ג'פק צמא. אז זה פשוט על דרך ההיגיון. עצם העובדה שאתם כאן, ואתם פוגשים את הלימוד הזה, ואתם עושים את הטוב שאתם עושים, ואת השירות שאתם עושים, זה בגלל שהייתם אדם מאוד קדוש בעבר. מאוד מאוד. הלימוד הזה הוא נדיר לאין שיעור. זה לימוד שאין כמוהו בעולם, הוא נדיר ביותר. הוא מאפשר את כל מרכיבי הדרך, את כל הדרך, עם כל הידע שדרוש, עם כל הניסיון שדרוש, ומאפשר לסיים את הדרך הזאת במהלך חיים אחד, אם עושים אותו נכון. כל אחד מכם שנמשך ללימוד הזה, ועושה מאמץ לבוא לכאן, ונתרם מהלימוד הזה, אתם אחד, לא ממיליון, ממיליוני מיליון. זה מאוד מאוד נדיר בכלל לפגוש לימוד שהוא כל כך שלם והוא כל כך מדהים. אז אותו אדם שאתם הייתם בעבר, אם אתם הגעתם לכאן, האדם הזה הביא אתכם לכאן, דחף אתכם לכאן, אני שלכם בגלגול קודם. ואתם יודעים את זה על עצמכם. אם אתם כאן, אתם הייתם מיוחדים עוד לפני שבאתם לכאן. עוד בבית ספר הייתם מיוחדים, ואולי היו לכם תחומי עניין קצת שונים, אולי לא כל המשחקים שעניינו את כל האחרים עניינו אתכם. אולי במשפחה הייתם קצת שונים. הסיכוי הוא שמגיל צעיר ידעתם את זה על עצמכם. ושבגיל צעיר כבר התחלתם לשאול את השאלות. ותהיתם על דברים אולי שילדים אחרים זה לא עניין אותם. ובשלב מסוים התחלתם אולי למצוא דברים שמשכו אתכם. אולי עוד לפני שבגשתם את המסורת הזאת במסורות אחרות, התחלתם לשמוע חוכמה במסורות שונות, אולי בספרים. אולי מצאתם ספרים יוצאי דופן, אולי מצאתם ידידים יוצאי דופן. ואולי אם תסתכלו על המורים שהיו לכם עד עכשיו, הם היו יוצאי דופן, הם היו מיוחדים. ואולי חשבתם לעצמכם, אני מיוחד או אני מיוחדת. או איזה מזל יש לי שפגשתי את האנשים הנפלאים האלה סביבי. שהיו לי הורים כמו שהיו לי, או חברים כמו שהיו לי, ודברים שהיו מיוחדים. אז זה בקלות יכול להוביל למחשבה הזאת, או כמה אני מיוחד, או כמה אני מיוחדת, או כמה אני מוצלח או מוצלחת, או אני יותר טוב או יותר טובה. אז עכשיו הזמן להתעורר מזה, כי זה לא אתם. זה מוישה או פסיה, או מי שהייתם בעבר, זה העבודה שלהם, זה לא אתם. הקרדיט לא מגיע לכם. חשוב להתעורר ולהבין שמי שאני היום, בחיים האלה, עוד לא עשתה כל כך הרבה טוב כדי להביא אדם כמו דלאי לאמה לפלנטה הזאת. עוד לא הספקתי לעשות כל כך הרבה טוב. עוד לא הספקתי לעשות כל כך הרבה טוב שאני אכנס לחנות ספרים ויהיו מעדפים שלמים עם התורה של לורד בודה. עם התורה האולטימטיבית שיכולה להוציא כל אדם מכל סבל. אז זאת הייתה העבודה של פסיה. כי אם אני מסתכלת על איך אני חייתי בחיים האלה, אז אני אוכלת, ואני ישנה, ואני מבלה, ואני מתקנה, ואני מתרגזת, ואני אנוכית, ואני דואגת לעצמי. אני לא חיה חיים כל כך קדושים. אז זה לא החיים האלה שיצרו את המורים הקדושים שפגשתי בחיי, את קן רימפוצ'ה שפגשתי בחיי, את גשם מייקל שפגשתי בחיי, את למה קריסטי שפגשתי בחיי. בחיים האלה לא הספקתי לצבור כזה חסד גדול. בכל זאת פגשתי את האנשים האלה. אז זה החסד של הגלגולים הקודמים הקדושים שהיו לי, ולכל אחד מכם היו. אז זה אומר שאני חיה על האשראי שהם חסכו. הם חסכו ואני מבזבזת את זה. וחשוב לזכור שיש גבול לאשראי הזה. הם צברו כך וכך חסד. אני עכשיו פוגשת את התוצאות של החסד הזה, של האנשים האלה בעבר שאני ההמשך שלהם. אבל יש גבול לחסד הזה. יש גבול לכמה שהם צברו. והרישומים, הקרמים, של הגלגול הקודם שלי, שזרקו אותי לחיים האלה, אלה הולכים ומתקלים, ומתיישנים. מעצם זה שאני עכשיו פוגשת את הלימוד, וחיה כמו שאני חיה, ונהנית כפי שאני נהנית, הרישומים האלה מתיישנים. וכולנו יודעים על מורים גדולים שעברו מן העולם. כן, רינפוצ'ה, המורה היקר שלנו, עבר מן העולם. הוא לא מצד עצמו עבר מן העולם. הרישומים שלי, להיות בעולם שבו יש כן רינפוצ'ה, נגמרו. ולכן הם עברו מן העולם, כי אין שום דרך אחרת שהם באים לעולם או עוברים מן העולם, חוץ מאשר הרישומים שלי. הרישומים שלי מביאים אותם לעולמי, והרישומים שלי הורגים אותם. מכיוון שהישויות הקדשות האלה הן לא מתות. וגם אני לא אמות, גם אנשים לא מתים, גם חיות לא מתות. לא מצד עצמן. זה הזרעים בתודעה שלנו לראות אותם בחיינו שנגמרים, שמתקלים. המעט זרעים הטובים שיש לנו לראות ישויות קדושות הולכים ומתקלים. אז כשאתם מסתכלים ברשימות שעשיתם, של התכונות שאתם אכן רואים במורים, אז למי אתם צריכים להודות? לפסיה. למוישה ולפסיה. ויש סיבה טובה לחשוש שאתם תאבדו את הרשימה הטובה שרשמתם. כי הקרמה היא לא בלתי משתנה, היא מתקלה. כי אלה הם רישומים שמפשילים, וכל רישום מעצם זה שהוא מפשיל הוא מתקלה. כל רגע שאני במחיצת מורה קדוש, זה רגע מאוד יקר מבחינה קרמית. זה אינספור מעשי חסד שעשתה פסיה, שמאפשרים לי להיות רגע אחד בנוכחות מורה קדוש. אז מאוד חשוב להבין את זה. אנחנו נהנים מחסד של אחרים. אפשר להגיד כאילו שנולדנו, כל אחד מאיתנו שנולד, נולד על דרגנוע. אבל כזה שיורד. נולדנו על דרגנוע יורד. ואנחנו אפילו לא יודעים. אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו עליו. כל נשימה שאנחנו נשמים בעולם הזה, זה אלפים של מעשי חסד שעשתה פסיה. וזה מאוד קשה לנו להאמין, כי עד עכשיו נשמנו, אז אנחנו חושבים שנמשיך לנשום. אבל יום אחד נפסיק לנשום. זה בגלל שהתקלה כרטיס אשראי. וכדי לשמור על המצב הקיים אפילו, לא לדבר לשפר, אפילו כדי לשמור על המצב הקיים, אני צריכה לפנות לאחור ולרוץ במעלה הדרגנוע בשיא יכולתי. ואנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, אנחנו לא יודעים איך לצבור חסד בקצב מספיק מהר, המדרגות יורדות מאוד מהר למטה. אז יש אנשים קדושים שיודעים איך לעשות את זה. רואים על המסופרים פוצ'ה שהוא לא ישן בכלל. הוא כל הזמן עושה חסד. אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה ככה. אין איזה כדור שאפשר לקחת שיאפשר לנו שרירי חסד מספיק חזקים. אנחנו מתעייפים מלעשות חסד. עושים קצת חסד, אנחנו אומרים, למה אני? למה רק אני? אנחנו לא יודעים איך לעשות חסד כל הזמן. איך למה סופרים פה שעושה את זה, או קדושים אחרים שעושים את זה, ואין הרבה? הם לא יכולים לעשות את המחשבה שעובר רגע בלי שהם עוזרים למישהו. הם רצים מהר במעלה המדרגות הנאות. בעוד שאנחנו עומדים קצת כמו טיפשים ונותנים למדרגות לסחוף אותנו למטה. והדבר הכי עצוב בתור זה שאנחנו אפילו לא מבינים שזה המצב. או שלא אכפת לנו אפילו. זה עוד יותר עצוב. וכשלא אכפת לנו שזה המצב, זה לגמרי טרגי. כי כשאכפת למישהו שזה המצב, זה גם רישום שמפשיל. והרישום הזה הולך ומתקלב, והמפסיק להיות אכפת לו בכלל. לא מעניין אותו יותר הלימוד. אז כשאנחנו מסתכלים ברשימה הטובה שלנו, של הדברים שאנחנו כן רואים, אז אנחנו רוצים ללמוד איך לשמר אותם, איך להמשיך לראות אותם בחיינו. וכדי שיהיה לנו איזשהו סיכוי להצליח, אנחנו צריכים להבין שכל אחד מאיתנו מייצר את הרשימה הטובה הזאת. כל אחד, את הרשימה הטובה שיש לו, של התכונות שהוא כן רואה במורים שלו, אנחנו מייצרים בעצמנו. וכדי להמשיך לראות את המעלות האלה אצל המורים שלנו, אנחנו צריכים להמשיך לעבוד אצלנו בפנים, כדי לטפח את התכונות האלה הטובות שהן אצלנו, כי אחרת לא היינו רואים אותן בחוץ. אחרת, התכונות האלה יתחילו להיעלם. אם לא נעבוד מהר ככל האפשר, מחזק ככל האפשר, המורים יתחילו להידרדר. ואתם יודעים, אנחנו אומרים שכל דבר הוא תמונה מנטלית והוא השלכה, אבל זה לא עושה את ההשלכה פחות ממשית. זה שהדברים הם השלכה, לא עושה אותם פחות ממשיים. אז התכונות הטובות שאני רואה במורים שלי, הם אמנם השלכה שלי ותו לא, אבל זה לא עושה אותם פחות ממשיות. אני אכן רואה מורה בעל המעלות האלה. ואם המורה מתחיל להידרדר, זה בגלל שאני לא מחדשת את הזרעים האלה מספיק מהר. ואז הוא אכן יראה לי כמידרדר. אולי פחות חכם, אולי פחות סבלני, אולי יותר מתכעס, אולי פחות מבין, אולי בעצם לא מה שחשבתי שהוא, חשבתי שהוא מוסרי, והתברר שהוא לא מוסרי. מתחילים להופיע ספקות על המורה שקודם אולי לא היו לי. זה לא שהמורה השתנה, זה בגלל שהזרעים שלי נתבלים. ואני לא מבינה איך לחדש אותם מספיק מהר, או מבינה ולא אכפת לי ולא עושה את מה שאני צריכה כדי לחדש אותם מספיק מהר. ואתם מכירים כולכם את הסיפור הזה על התלמיד של הבודה, לקר היה שמו, היה תלמיד של הבודה, שהיה משרת אישי שלו במשך 12 שנה, ושאלו אותו למה הוא נשאר עם המורה הזה ומה מיוחד, והוא אמר, האמת, אני לא מצליח לראות שום דבר מיוחד. יש רק איזו עילה מסביבו, אבל חוץ מזה, אני לא מצליח לראות שום דבר מיוחד, ואכן אחרי 12 שנה הוא עזב, זה הסיפור. אז מה לעשות אם אתם מתחילים לראות משהו לא בסדר אצל המורה, או שרואים משהו לא בסדר אצל המורה? אז יש לימוד שיגיד, אל תסתכל לשם. זה לא טוב להתמקד בפגמים של המורה, ואנחנו מלמדים את הלימוד הזה. והוא נכון, הוא לא שהוא לא נכון. אבל היום אנחנו עושים יוצא מן הכלל. אנחנו רוצים ללמוד משהו יותר עמוק. אז דרך אחת זה פשוט לא להסתכל לשם. אוקיי, יש לו את המגרעת הזאת, אני הולכת להתמקד במעלות שלו ובמגרעות שלו. אבל אם מבינים ריקות היטב, אנחנו מבינים שהמגרעת שאני רואה במורה שלי, היא באה ממני, ולכן יש לי כל הכוח לשנות אותה. אני לא חייבת להסתפק במורה שהוא פחות מפרפקט. אני לא חייבת להסתפק במורה עם כך וכך מעלות וכך וכך מגרעות. כי הוא כולו יצירה שלי. אז זאת לא יצאה כל כך טובה פשוט לא להסתכל. היא לא עמוקה מספיק. כי אם אני אדם שבא למורה, אני בא למורה כדי ללמוד אמת, כדי ללמוד את האמת העמוקה ביותר, האולטימטיבית, אז זה קצת קשה לבוא ולהגיד אני הולך ללמוד אמת, ופה יש משהו שנראה לי אמיתי ואני אמורה לא להסתכל לשם. זה לא מסתדר עם אדם שבא לחפש אמת אולטימטיבי. הוא לא יכול להתעלם מאמת שהוא רואה. אז יש לימוד שאומר, הגורו הוא מושלם, זה אתה לא בסדר. הבעיה היא שלך, לא אצל הגורו. תפסיק לראות את מה שאתה רואה. זה כמו להגיד למישהו, שאתה אדום, אל תראה אדום. זה כמו להגיד למישהו, כשהמכונית פוגעת לך ברגליים, תעמיד פנים שזה לא כואב. זה לא הולך ככה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. לא אם אנחנו בחיפוש האמת. אז איך אני יכולה להפסיק לראות פגמים אצל המורה? אני רואה דברים שהם לא בסדר בחיים שלי. אני יודעת שזה איכשהו קשור בי. ולכן אני באה למורה. נכון? זו הסיבה שאני באה למורה. אני רואה סבל סביבי. אני כבר מבינה שזה איכשהו קשור בי. ואני באה למורה, בוא תתקן אותי. בוא תעזור לי לתקן. אבל אם המורה עצמו אדם לא טוב, אז איך הוא יעשה ממני אדם טוב? אז זה לא בהכרח עובד בשביל התלמיד להגיד לו, אל תראה במורה מגרעות. פשוט אל תראה את מה שאתה רואה. כי לא יכולים לעשות את זה ממילא. וגם, כשהם רואים מגרעות, אז האמון שלהם במורה הוא לא שלם. ואז הם לא נותנים למורה הזה להוליך אותם. ואז משהו לא יבוא במערכת היחסים. אז ההצעה הזאת היא מועילה, אבל היא לא אולטימטיבית. מישהו בא ומתלונן על המורה שלו, יש אנשים שיגידו, אוקיי, לך תשאל את המורה, לך תדבר עם המורה על מה שאתה רואה אצלו. אבל לדבר עם המורה לאו דווקא ישנה אותו. זה כמו לדבר עם הבוס הכועס. זה לאו דווקא ישנה את המצב במשרד. אז מישהו אחר יגיד, אוקיי, אז תמשיך הלאה, תחפש מורה אחר. המורה הזה באמת משהו לא בסדר, תחפש מורה אחר. אבל זה כמו לעזוב בן זוג. אני לא מסתדרת עם בן הזוג, הבן זוג לא בסדר, אני אלך לחפש בן זוג אחר. אבל אם לא עבדתי על הקרמה ועל הרשומים, אז הבן זוג הבא, תוך זמן קצר יתחיל להפגין את אותו הדבר. בגרסה אחרת, אותו הדבר. אותה הגברת בשינוי אדרת. תרתי משמע. אנשים באים אליי ואומרים, אני עובד או עובדת במקום עבודה, ואנשים משקרים שם, או מכריחים אותי לשקר, האם אני צריך להחליף עבודה? זה יקרה אותו דבר במקום הבא. יעברו כמה חודשים, בינתיים שרפת כמה חודשים מהחיים שלך, בלי לעשות עבודה של ממש. אם אני רואה אנשים משקרים סביבי, אני צריכה לעבוד על השקרים אצלי בפנים, אחרת אני אמשיך לראות אותם. אז אם כבר מצאתי מורה ונמשכתי למורה, ועכשיו אני רואה מגרעות, ומישהו אומר, אוקיי, תמשיכי לחפש, זה לא בהכרח יפתור את הבעיה שלי. כי אני אמשיך לראות את אותם המגרעות, אם לא עשיתי חריש העמוק בפנים. במילים אחרות, מה שאני אומרת זה שלהמשיך לחפש לא עובד, כי זה לא בחוץ, כי זה לא בא מהם. עצה אחרת שאנשים ייתנו לכם, טוב, אז לא תמיד יש כל מה שרוצים. צריך להתפשר בחיים, זה החיים. לא מוצאים כל מה שרוצים. תקחי מה שיש ותפיקי מזה את הטוב ביותר שאת יכולה. וזהו, סך הכל הם לא כל כך רעים ויש יותר גרוע. שמעתם לחמות כאלה. תהיה הגיונית, ככה זה החיים. אבל אתם זוכרים את פסיה. היא הייתה קדושה גדולה לייצר מישהו כמוני או כמוכם שנמשך ללימוד המדהים הזה. אז אם אתם המשך זרם התודעה של פסיה או של מוישה, אתם לא תסתפקו בעצות האלה, כי אתם מחפשים את הדבר האולטימטיבי. אלה עצות שכנראה שעד עכשיו לא קניתם אותם, ואולי אני מקווה שלא תמשיכו לקנות אותם. כי יש הרבה יותר טוב, אפשר ללכת הרבה יותר עמוק. אנחנו לא צריכים להתפשר על מורה שהוא ככה ככה. אנחנו לא צריכים להוציא את המירב ממורה שהוא ככה ככה. כי מדובר בחיינו. מדובר בחיים שלנו, מדובר באושר שלנו, מדובר באושר של אנשים שסביבנו. אז יש עוד לימוד, יש אנשים שאומרים, קחי את המגרעת שאת רואה ותהפכי אותה להזדמנות. אנחנו מלמדים את זה בלוג'ו, נכון? קחי בעיה, תהפכי אותה להזדמנות. תמצאי את הטוב, תנסי למצוא את הטוב. אז זאת הצעה לא רעה, כן? להפוך את הבעיה להזדמנות. זאת הצעה לא רעה, אבל היא לא פותרת את הבעיה. כי זה כמו לבוא למישהו ולהגיד, נכון, אתה עיוור, אין מה לעשות, אתה עיוור, תנסה להסתדר כמה שאתה יכול עם המצב. תעשה מקסימום המצב אליו נקלעת. אולי תהיה מוזיקאי גדול. אז זה נכון, זה אפשרי, ויש אנשים עיוורים שהפכו למוזיקאים גדולים, אבל אני מעדיפה שאני אהיה מסוגלת לראות. ויש גם אנשים שיגידו, בעצם זה מבחן. הגורו בעצם מעמיד אותך במבחן. מה שנראה לך כמגרעת, מה שנראה לך כקושי, או לא בסדר, או לא שלם, הגורו מעמיד אותך במבחן. היום הגורו כועס ומכה בך, וזה כדי שאתה תפתח את אומנות האורך רוח. ולמה. האם זה עובד? זה עובד. לזמן מה? מה אם הגורו מנסה אותי כבר 30 שנה? כועס עליי כבר 30 שנה. אנחנו מכירים סיכורים כאלה. מקרוב. מגיע שלב שאנחנו מתעייפים מהמבחן. אנחנו רוצים לעבור מעבר למבחנים האלה. או שנכשלתי במבחן, או שזה לא עובד. 30 שנה אותו מבחן, משהו לא עובד. משהו לא עובד עם הגור, אולי כבר תהיה גור מושלם. אולי כבר סוף סוף 30 שנה, מספיק, עכשיו תהיה גור פרפקט. אז בשלב מסוים אנחנו אולי לא נקבל את כל העצות האלה. לא שאין בהם שום חוכמה, אבל הן לא אולטימטיביות. כי אנחנו אומרים שאם הדברים הם ריקים, ואם אין להם שום טבע משל עצמם, ואם כל מה שאני רואה באדם השני הוא שיקוף של הזרעים בתודעה שלי, אז אני הולכת ומשנה את הזרעים בתודעה שלי. זה מה שאני צריכה לעשות. ואז אני אוכל לראות גורו שהוא מושלם, מורה שהוא מושלם. אז איך אני אגרום לשינוי? איך אני אצליח לראות מורה שהוא מושלם? אז אם ניקח דוגמה, באו אליי תלמידים עם סיפורי זוועה כאלה. המורה שלי הוא לקח לי את כל הכסף, כל הירושה שלי, וכל הכסף הוא לוקח. אם אני פוגשת מורה שהוא כזה, זה בגלל פסיה, או בגלל מי שקדמה לה, פסיה הייתה קדושה למדי. אבל יש לי זרעים כאלה. אני עצמי הייתי חמדנית ולא ישרה עם כסף. והזרעים האלה מפשילים, ואני רואה משהו דומה אצל המורה. וזה נכון גם לבני זוג ולבוסים וכך הלאה. מה שאני רואה אצלם זה זרעים שלי מן העבר שמפשילים עכשיו. אז יכול אדם להגיד, אני אף פעם לא הייתי חמדנית ולא ישרה עם כסף. זה מאוד יכול להיות. והזרעים יכולים להיות מאוד ישנים. הם יכולים לבוא מהפסיה של פסיה, או מהפסיה של פסיה של פסיה, מלפני הרבה זמן. וזה כמובן ההסבר שאנחנו תמיד נותנים כשבאים אנשים ואומרים צדיק ורע לו. לא יכול להיות שיהיה לו רע אם אין לו את הזרע שיהיה לו רע. הוא יכול להיות צדיק עכשיו, אבל יש לו זרע מן העבר שהוא לא תיהר אותו, והוא מפשיל עכשיו, והוא סובל עכשיו. אז אם זה מה שאני פוגשת, אם אני פוגשת מגרעת מסוימת אצל המורה שלי, זה חייב להיות זרע שיש אצלי ושמפשיל עכשיו. אז אני עכשיו צריכה להתאמץ במיוחד כדי לחסל את הזרע הזה אצלי. אם אני רואה שהמורה הוא קמצן או שהוא חמדן או משהו כזה, אני צריכה במיוחד להקפיד עם כל מחשבה אפילו פצפונת שיש לי בכיוון הזה. כי מחשבה קטנה יכולה להוליד תוצאה גדולה, אנחנו יודעים את זה על קרמה. ואז אני צריכה להקפיד במיוחד איך אני מתנהגת עם אחרים בנושא של כסף, למשל אם זה הבעיה שאני מוצאת אצל המורה. אני צריכה לעשות למען אחרים בדיוק את הדבר שאני רוצה לראות במורה שלי. זה הלמד למד א' שיש לכם בעמודות האלה. לעשות למען אחרים.
אם המורה מפגין מגרעת מסוימת, אני צריכה להפסיק לעשות לאחרים את מה שאני רואה אצל המורה.
לעשות בדיוק את ההפך ממה שאני רואה אצל המורה. אם המורה מפגין קמצנות, אני צריכה במיוחד להתאמץ על להיות נדיבה. אם המורה מפגין חוסר נאמנות, אני צריכה במיוחד להקפיד על נאמנות אצלי במעשים, דיבורים ומחשבות. אם המורה מפנה לי עורף, אני צריכה במיוחד להקפיד מתי אני מפנה עורף לאנשים, מתי אני מפסיקה לדאוג לאנשים, לא שמה לב למה שקורה אצלם, לא דואגת להם. מה שזה לא יהיה. אולי אני לא יודעת שאני עושה את זה. בגלל זה באתי למורה. אולי אני לא חושבת על עצמי שאני כזאת. אבל המורה משקף לי את זה. זה מה שמורים עושים, הם משקפים לנו. הם לא תמיד ילמדו אותנו פרונטלית בשיעור. הם ישקפו לנו במי שהם בשבילנו את מה שאני צריכה לעשות. הם לא בכך יגידו לי. אז אני מסתכלת מה אני רואה במורה.
שלא נראה לי.
ואני הולכת ואני עושה את ההפך עם אנשים אחרים. אני עושה למען אחרים את ההפך. ואז אני מתחילה לזרוע זרעים אחרים, ואז אם אני עושה את זה היטב, כשהזרעים האלה יפשילו, המורה הזה ישתנה.
משות לאהבה, נחמה ולבנה, ביעלויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה, ולמי ירחנה, ולאה הגישנה, כגן של אבנתיה, כגם שבתיה אמיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה
אילם גורו רק נמדה לקם לרחת הימים